בוא אל פרעה, כי אני בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. כמעט כל הפרשנים על התורה מדברים פה על העניין של בחירה חופשית. ראש וראשון למדברים בעניין הזה של הבחירה החופשית זה הרמב"ם, שגם בשמונה פרקים וגם ביד החזקה מביא את הסיפור של פרעה מלך מצרים ושואל את השאלה, אם לא הייתה לו בחירה חופשית, על מה נענש? הרי פרעה בסך הכל עשה מה שריבונו של עולם רצה שהוא יעשה. ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. יש תוכנית, ופרעה מוציא את התוכנית מן הכוח אל הפועל. למה אנחנו כועסים על פרעה? בסך הכל עשה מה שאמרו לו לעשות, אין סיבה להעניש אותו. יש בראשונים הרבה תשובות על השאלה הזאת. הרמב״ם אומר שבאמת בהתחלה פרעה לא היה חייב לעשות את מה שהוא עשה. בהתחלה פרעה יכל לעשות מה שהוא רוצה, כן לשעבד את ישראל, לא לשעבד את ישראל, לא יכול לעשות איך שהוא רוצה. אבל אחרי שהוא בחר להרע לעם ישראל ולעשות יותר רע ויותר רע ולהמשיך ולעשות את הרע ולהמשיך ולעשות את הרע, אז היה לו עונש שלקחו ממנו את הבחירה, ונאלץ והיה מוכרח לעשות את הרע על פי ההכרח של הקדוש ברוך הוא. אבל ההכרח הזה, הכפייה הזאת, זה עונש. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא לא נותן בחירה לבן אדם, אלא זה עונש שהוא לא נותן בחירה לבן אדם. כך מיישב הרמב״ם את הקושיה. אנחנו צריכים לדעת שהשאלה הזאת של הבחירה החופשית זה שאלה מרכזית ביהדות. כל מי שכתב על פילוסופיה יהודית, כל מי שכתב מחשבה יהודית, החל בגדולי הפילוסופים היהודיים, הרמב״ם, בעל העיקרים, רב סעדיה גאון, וכלה באחרוני ספרי החסידות, כולם שאלו את השאלה של הבחירה החופשית. כולם דיברו על השאלה של הבחירה החופשית. ונשאלת השאלה, למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך חשוב? אני אגיד לכם, יש כאלו אומרים שרב צודק הוא בעד דטרמיניזם, שזה חוסר בחירה חופשית. ואז אומרים, איך יכול להיות? איך יכול להיות? איך יכול להיות? אנחנו שואלים את עצמנו אולי, מה העניין? יש בחירה חופשית? אין בחירה חופשית? זה דבר טוב בשביל קורס באוניברסיטה. אבל מה זה משנה לנו? אנחנו, התפקיד שלנו, עבד עשה שם, וזהו, גמרנו. מה העניין של הבחירה החופשית, שזה צריך כל כך להטריד אותנו ולהסיק אותנו? והשאלה הראשונה בפרשת השבוע שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, בחירה חופשית, מה העניין? התשובה לשאלה הזאת היא תשובה פשוטה מאוד, אבל אני הייתי רוצה שנגיע אל התשובה דרך הרמב״ם בהלכות תשובה, ומהלכות תשובה נקבל תשובה. הלכות תשובה הם 10 פרקים. הפרק הראשון עוסק בארבעה חילוקי כפרה. הפרק השני, עבודת התשובה. הפרק השלישי, השכר והעונש. הפרק החמישי, דברים המעכבים את התשובה. עד עכשיו אני שומע שמדברים איתי כל הזמן על מה שנקרא בשפת הישיבות תשובה. תשובה, לעשות תשובה. זה מה שמדברים. דיבורים כאלו של עשרת ימי תשובה. אלול. פתאום פרק חמישי ושישי, סוגיית הבחירה החופשית. לא פרק אחד, שניים. שני פרקים, סוגיית הבחירה החופשית. אחר כך פרק שביעי, זה חובת התשובה. ופרק שמיני, תשיעי ועשירי, מדברים על השכר בעולם הזה והשכר בעולם הבא, שכר גשמי, שכר רוחני. זה המבנה של הלכות תשובה לרמב״ם. וכשאנחנו מסתכלים בהלכות תשובה לרמב״ם, אנחנו שואלים את עצמנו למה באמצע הלכות תשובה הרמב״ם החליט להכניס את כל העניין הזה של בחירה חופשית. כותב הרמב״ם כך: ועיקר זה של בחירה חופשית, עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. זה עמוד התורה והמצווה? אז זה הכל נשאר. שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. כלומר, הרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני אדם עושה בין טובים בין רעים. אבל למה זה עמוד התורה והמצווה? למה זה עמוד התורה והמצווה? ממשיך הרמב״ם בהלכה הבאה ואומר: אילו היה האל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, זאת אומרת שאין בחירה חופשית, אילו היה דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים, נגיד היה לו איזה טבע שהוא עושה ככה או טבע שהוא עושה אחרת, זאת אומרת שאין לו כל כך בחירה חופשית, אני מדלג, האח היה מצווה לנו על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה כך, היטיבו דרככם ואל תלכו אחרי רשעכם, והוא מתחילת בריאתו כבר נגזר עליו. ומה מקום היה לכל התורה? ובאיזה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע ומשלם שכר לצדיק? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אומר הרמב״ם, למה זה יסוד של כל התורה והמצווה? כי אם יש לך חופש לעשות, לבחור, אני יכול לבוא אליך בתיינה, תעשה כך, אל תעשה כך. אם יש לך בחירה חופשית, אז אני יכול גם להניש אותך אם עשית לא בסדר. אם יש לך בחירה חופשית, אז אני יכול לתת לך שכר אם בחרת לעשות בסדר. הכל תלוי בבחירה החופשית. פתאום אני מבין למה בחירה חופשית זה דבר כל כך חשוב. בלי בחירה חופשית אין טעם לכל התורה והמצווה. הקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד לא תרצח, אבל מה אני אעשה שאני כזה אצי בפנים כל הזמן, אני מסתובב ואיך שאני רואה שור שנוגח, אז מה אני אעשה? מועד כמובן, לא טעם. אז מה אני אעשה? אין לי ברירה, אני לא יכול, אני לא יכול, תחזיקו אותי שאני לא אהרוג אותו, אני לא יכול. אוי ואבוי לך, למה אתה רוצח? למה אני רוצח? אני לא יכול אחרת, זה ככה טבע שלי, אני רעב, אני אוכל בני אדם ככה, זה הטבע. באמת אי אפשר לבוא לאף אחד בטענות. מתי אפשר לבוא בטענות? מתי אפשר שיהיה תביעות על בן אדם? מתי אפשר לדרוש מבן אדם לעבוד על עצמו, לחנך את עצמו, לגדל את עצמו? על בסיס הבחירה החופשית. אל תסתכל לא לשם ולא לשם. זה אתה. זה תלוי בך. הכל פתוח בפניך. אתה יכול, ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. הכל פתוח. ובחרת בחיים. זאת התביעה ממך, על זה העונש ועל זה השכר. כל התורה והמצווה נשענת על הבסיס שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. ואז הוא מוסיף עוד משפט ואומר, באיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק? השופט כל הארץ הוא יעשה משפט? אנחנו יודעים היום שכל אחד שעשה איזה שטות, אז עכשיו הסנגור הוא צריך להוכיח שהוא לא אחראי למעשיו. זה העבודה של כל סנגור. הוא לא אחראי למעשיו. שולחים אותו להסתכלות. לוקחים פסיכולוג, פסיכיאטר, זה עוד יותר טוב, זה יותר לכולה. לוקחים פסיכיאטר, הוא אומר, הבן אדם הזה הוא לא אחראי. אז מה הפשט לא אחראי? מה הפשט לא אחראי? אין אל מי לבוא בטענות. זהו. הוא מחוץ לשליטה. אז מה למדנו מכאן בחיוב? למדנו שכשבן אדם יש לו בחירה, באים אליו בטענות, וזה יעשה משפט. רק ככה עומד יסוד המשפט בעולם. לפי כך, אומר הרמב״ם בהלכה הבאה, דנים את האדם לפי מעשיו. אם עשה טובה, מטבעים לו. ואם עשה רעה, מראים לו. הוא שהנביא אומר, מידכם הייתה זאת לכם. הנביא אומר, זה הכל בידיים שלך. נתנו לך את הבחירה כדי שתהיה לך אחריות על מה שאתה עושה. והמשמעות היא שאם אתה בסדר, אתה מקבל שכר. אתה לא בסדר, אתה מקבל עונש. זה הכל. זה כל היסוד שעל בסיסו אנחנו באים בדרישות לבני אדם, שעל בסיסו אנחנו מחנכים בני אדם. אחריות, אחריות. אתה אחראי למעשים שלך. אל תסתכל לשם, אל תסתכל לשם. איך עושה אנקל סם? We want you. אנחנו מדברים אליך. אני זוכר תמיד בפלוגה שמישהו יביא לום. אז היה לי נהג, אז הוא היה תמיד צועק, מישהו תביא לום. מישהו יביא לום. מישהו, אל תסתכל על מישהו, מתכוונים אליך. אתה קח אחריות. זאת הבחירה שלך. אל תאשים את אף אחד, אל תתבכיין, אל תבוא ותגיד לי, זה בגללו, זה בגללו, זה בגללו, זה בגללו, זה בגללו, זה בגללו. זה שטויות. הכל בבחירה שלך. אתה חופשי לבחור בכל רגע ובכל מצב נתון. אז תיקח אחריות על הבחירה שלך. זה היה בידיים שלך. אתה החלטת. זה מאוד מעניין, כי הרמב״ם גומר את פרק ה' עם השאלה המפורסמת של ידיעת השם והבחירה החופשית. שואל הרמב״ם פרדוקס. מצד אחד אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, מצד שני אתה אומר יש בחירה חופשית. אם הוא יודע הכל, אין לי בחירה חופשית, כי מה שהוא יודע זה מה שאני צריך לעשות. אם לי יש בחירה חופשית, כלומר אני יכול לעשות לקדוש ברוך הוא הפתעה, פתאום אני אעשה משהו אחר. אז הוא לא יודע,
זה אי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא, הוא יודע הכל. אז יש כאן סתירה. כותב הרמב״ם כך: דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו. הוא שהנביא אומר: כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי. אומר הרמב״ם על השאלה הזאת, שאיך יכול להיות שקדוש ברוך הוא יודע מה שאני אבחר וזה לא מצמצם את הבחירה שלי, זה שאלה קשה מאוד, אי אפשר להבין. לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי. אבל הרמב״ם לא נעצר פה, הרמב״ם ממשיך ואומר: אבל נדע בלא ספק שמעשה האדם ביד האדם, ואין הקדוש ברוך הוא מושכו ולא גוזר עליו לא לעשות כך ולא שלא לעשות כך. ולא מפני קבלת הדת בלבד נדע זה, אלא בראיות ברורות מדברי החוכמה. ומפני זה נאמר בנבואה שדנים את האדם על כל מעשיו כפי מעשיו, עם טוב ועם רע, וזה העיקר שכל דברי הנבואה תלויים בו. מה אומר לנו הרמב״ם? פשט. הרמב״ם כאילו אומר, תדע לך, זה פשט. יש על זה תירוץ, אתה לא תבין, אבל המסקנה, השורה התחתונה של התירוץ, זה שיש לך בחירה. אני רוצה לקרוא את הרמב״ם, שהרמב״ם פה קצת עוקץ אותנו. קצת בא ואומר לנו ככה איזה אמירה ככה קצת קשה. מה הוא רוצה הרמב״ם להגיד? הרמב״ם אומר, תשמע רבי יהודי, אתה יושב ואתה מתפלפל איך הקדוש ברוך הוא יודע, ואם הוא יודע אז איך זה משפיע עליי. תשמע חבובצ'יק, תעזוב את הקדוש ברוך הוא, לך יש בחירה ואתה צריך לבחור בטוב, ואם תבחר ברע אתה תקבל עונש. זה מה שאתה צריך לדעת מכל הרמב״ם הזה, אחרי שאתה תגמור ושיצא לך כבר אשן מהאוזניים מרוב זה שאתה לא יודע מה עונים על השאלה הזאת. אני רוצה להגיד לך, תדע מה השורה התחתונה, העיקר שנדע בלא ספק. על זה אין קושיות, בשביל זה לא צריכים רייבד ולא צריכים תירוצים, לא צריכים שוב קורס באוניברסיטה. צריכים לדעת, וזה נוגע אליך בן אדם, זה נוגע אליך. בוא נדבר עליך בן אדם, לא על ריבוי של עולם. את העסקים של ריבוי של עולם תשאיר לריבוי של עולם לפתור. איך הוא מסתדר עם הקושייה של הידיעה והבחירה, תשאיר את זה, זה קושייה, ריבוי של עולם יגיד על זה שיעור כללי והוא יתרץ את זה. אבל מה שנוגע אליך בן אדם, אתה צריך לדעת שיש לך בחירה. זה מה שנוגע. מכל מה שדיברנו, זה נוגע אליך. אל תשכח, יש לך בחירה, ועל הבחירה הזאת אתה נתבע, ואתה נתבע ואתה תענש כשאתה לא תהיה בסדר, ואתה תקבל שכר אם אתה כן תהיה בסדר. נקודה. שורה התחתונה, אחרי כל, סליחו לי על הביטוי העממי, הפלסף. אחרי הכל, דיברנו, הקשנו, תירסנו, שורה התחתונה, מה? נדע, בלא ספק, שמעשה האדם ביד האדם. נקודה. עד כאן פרק ה' וו' ברמב״ם. אז קודם כל אני מתחיל להבין מה הרמב״ם רוצה ממני בהלכות תשובה על העניין של בחירה חופשית. מה הרמב״ם רוצה ממני? לקיחת אחריות. זה מה שרוצה הרמב״ם. כשהרמב״ם מדבר אל בן אדם, הוא אומר לו, תיקח אחריות על החיים שלך, תיקח אחריות על המעשים שלך, תפסיק להאשים כל מיני אנשים. זה החיים שלך, זה הבחירה שלך, זה המעשים שלך. אתה תבשל את הדייסה, אתה גם תאכל אותה, תרתי משמע. אבל בזה לא גמר הרמב״ם. קצת הקשר לתשובה, איך זה קשור לתשובה? אחריות זה עניין גדול, אבל איך זה קשור לרעיון התשובה? ממשיך בפרק ז', הוי אומר הרמב״ם, זה הלכה, ככה מתחיל פרק זין, הלכה ראשונה, אחרי היבר, שהרמב״ם מנתח את כל העניין של הבחירה החופשית, מתחיל פרק זין, הוי, ורשות כל אדם נתונה לו כמו שביארנו, ואם הייתי עכשיו בשיעור כללי, הייתי אומר, ואיפה ביארנו? בפרק היבר? תסתכלו לי. ישתדל כל אדם לעשות תשובה ולנאור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה כדי שיזכה לחיי העולם הבא. הויל, ויש בחירה חופשית, ישתדל כל אדם לעשות תשובה. כן, אני מבין, יש בחירה חופשית, בתוך הבחירה החופשית זה גם לעשות תשובה. אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה. אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה. כל העניין של הבחירה החופשית זה כדי להגיד לבן אדם לקחת אחריות. אל תתנהג בהפקרות. תיקח אחריות. יש דבר שבן אדם עלול לא לקחת אחריות. וזה על מה שכבר קרה. מה אני יכול לעשות? די, גמרנו. די, זה קרה כבר. זה כזה מין הפקרות של מה אני יכול לעשות? זה היה פה ונפל, נשברנו. מה אני אעשה? מה אני אעשה עכשיו? אני לא יכול לעשות כלום. אין מה לעשות. הרמב״ם רוצה לבוא ולהגיד שהאחריות מקיפה את האדם גם על לשעבר. לא רק אחריות ברגע נתון שאתה בוחר, אלא גם מה שבחרת, ואולי בחרת לא נכון, עדיין יש לך אחריות. תעשה תשובה. אל תבוא תגיד, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? ויש, יש כזה, יש כזה. מה אני יכול לעשות? יש כזה. הרמב״ם בא ואומר, מפה מתחילה ההפקרות, שבן אדם מוריד את האחריות שלו. למה הוא מוריד את האחריות? כי כבר אין לי מה לעשות. מה אתה רוצה? שאני אחזיר את זה לחיים? זה נשבר. לפעמים הוא אפילו עד כדי כך חוצפן, הוא כועס עליך למה אתה עצוב. הוא אומר לך, אם תכעס עליי זה לא יהיה מתוקן. שגם לכעוס כבר עשו. כלום, שום דבר. הוא שבר, ואתה צריך לעמוד לידו ולהגיד, קדוש, קדוש, קדוש. הכל בסדר. תיקח אחריות. שברת. רגע, מה זאת אומרת? אני צריך לשלם. זאת אומרת, צריכים להחזיר את הגלגל אחורה. יש לי אחריות להחזיר את הגלגל אחורה. עשיתי חטא, אני צריך להחזיר את הגלגל אחורה. לא די שאני אחראי על מה שעכשיו, אני גם אחראי רטרואקטיבית. איזה יסוד גדול. יסוד האחריות, שבן אדם צריך להיות אחראי על המעשים שלו. אומר הרמב״ם, שלא ימות בלא תשובה. שלא ימות בלא תשובה. אם הוא ימות חס ושלום בלא תשובה, אז יבואו אליו אחר כך ויגידו לו, למה לא תיקנת מה שהיית צריך לתקן? איפה האחריות? לשבור אתה יודע, לתקן אתה לא יודע? אין לעשות. אחריות, זה היסוד. ועוד דבר אחד, אני כבר רואה שהזמן מתחיל להקוץ אותי. ועוד דבר אחד, הרמב״ם אומר, חייבים להגיד שיש בחירה חופשית. למה? השופט כל הארץ תעשה משפט? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעניש בן אדם או ייתן לו שכר אם לא היה לו בחירה חופשית? מתי בדרך כלל אנחנו משתמשים במשפט השופט כל הארץ לא יעשה משפט? שאנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא עושה משהו לא בסדר. אתם יודעים מתי זה? כשאנחנו רואים שיש משהו רע קורה ואנחנו אומרים לו, ריבוי של אלוהים, תתערב, תתערב, תעשה משהו. זה לא פייר.
זה לא פייר. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא אומר? למה שאני אתערב? אני נתתי לכם בחירה. זה הכל. קיבלתם בחירה חופשית. ככה נראה עולם עם בחירה חופשית. אל תצעק השופט כל הארץ עושה משפט. שופט כל הארץ עושה משפט. הוא נתן במסגרת המשפט שהוא עושה, הוא נתן בחירה חופשית לאדם. בשנה שעברה הייתה איתנו בפולין אישה שעברה הרבה צרות במהלך המלחמה, אושוויץ, בירקנאו, הכל. קוראים לה גברת וגנר, ואימא של איזשהו ראש ישיבה של אחד מהישיבות לבני חוץ לארץ שנמצאות פה בארץ. ואחד הבחורים שאל אותה אם אין לה טענות על ריבונו של עולם. היא אומרת, ריבונו של עולם הוא לא זה שצריך להגיד תירוצים פה. מי שברא עולם יפה ונתן בו את כל הטוב ונתן אותו בידיים של בן אדם באופן חופשי לגמרי, לא צריך להביא תירוצים. מי שצריך לענות תשובות זה האדם שקיבל עולם יפה וחופש לעשות עם העולם מה שהוא רוצה, והוא לקח את החופש הזה בכדי להרוס את העולם ובכדי לעשות רע. האדם עומד לדין, לא אלוקים עומד לדין. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. לא את אלוקים צריכים לשאול את זה. במסגרת המשפט שעושה הקדוש ברוך הוא, הוא יפקיד את הבחירה החופשית בידיים של האדם. האדם הוא לא בסדר, לא האלוקים. ככה היא אמרה האישה הזאת. ומה נשאר לנו לבקש? נשאר לנו לבקש, ריבונו של עולם, לפעמים האדם לא משתמש נכון בבחירה החופשית, אז אולי תתערב ותיקח לו את הבחירה החופשית, תפריע לו בבחירה החופשית, אל תיתן לו לבחור. זה מה שאנחנו מבקשים. אבל על פי מידת המשפט, קדוש ברוך הוא שהוא שופט כל הארץ נתן את הבחירה החופשית בידי בני האדם. בני האדם צריכים לקחת אחריות על מה שקורה בעולם. יש עוד להאריך, ואני לא רוצה להאריך. הנוגע לענייננו החי ורעי, דברים פשוטים. כל אדם ואדם צריך לקחת אחריות על המעשים שלו. הגיע הזמן להפסיק לספר סיפורים. של רב נחמן אפשר, אבל חוץ מזה. להפסיק לספר סיפורים, מה יסלח? או תירוצים, או כל מיני. זה קרה בגלל זה, זה קרה בגלל זה. הוא אמר לי, ואז הוא קרא לי, ואז אמר לי, ואז הייתי צריך להתקשר, אז יצאתי וחזרתי, כשבאתי היה פנצ'ר, והלכתי וחזרתי. זה מה יסלח? זה טוב בשביל לספר לילדים לפני השינה, כשהם נרדמים. זה לספר להם סיפורים כאלו, והם ישנים מיד, כי זה משעמם. הצד השווה שבכל המה יסלח, זה אי לקיחת אחריות. זה הצד השווה בכל המה יסלח. הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם. אבל אני לא, מה יכלתי לעשות? אוהו, יסוד הדת והמצווה, אחריות עליך. אף אחד לא אשם, האחריות היא שלך.
וכשאנחנו מדברים במסגרת של הישיבה, אחי וראי, לקיחת אחריות. לא 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 לא, אל תסתכלו הצידה. We want you. אל תסתכלו לצדדים. כל אחד ואחד. הישיבה לא יכולה לזוז בלי אף אחד מכם. כל אחד ואחד הוא עצם מהצמר של הישיבה, בשר מבשרה של הישיבה. הישיבה לא יכולה בלעדיו. כל אחד. וכאן המקום, מפרסמים עושי מצווה. לפני כשבוע פלוס פרסמתי פה מכרז למסע אהרון בני קהת, להגיד יישר כוח לבחורים שהרגישו תחושת אחריות, לערן מרשבילי וליוסי יזדי ולזאב ציון ולעקיב הפפר ולחיים כהן מבני חוץ לארץ שנה ב', שבאו והתייצרו ואמרו לוקחים, מרימים את הארון, זה אחריות שלי. לקיחת אחריות. אחריות בניקיון בית המדרש, אחריות בניקיון של בסידור של חדר האוכל, אחריות לספרים שישנם פה, שכל אחד ואחד מהם צועק תחזיר אותי למקום, אל תעשה לי גלגול מחילות, בבקשה קח אותי למקום. לא 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 לא, לא השני, לא אין תורנים, אתה לא, לא אתה לא השני, אתה אחריות. ההבנה שאם אין אני לי, מי לי? פשוט. זה שלנו, זה של כולנו. ובאחריות כולנו, העגלה הזאת נוסעת. הודו לשם כי טוב, כפי שהיא נוסעת. ותפילה לריבונו של עולם, שייתן בליבנו כל אחד, שניקח את האחריות על כתפינו, כדי לדאוג שתמשיך ותיסע. Thank you.